אנחנו עדיין בשיעור 5. עסקנו במיון של כל הדברים המשתנים, ומיינו אותם לדברים מנטליים, דברים פיזיים ודברים שהם לא זה ולא זה. עכשיו אנחנו נתמקד בדברים שהם מנטליים. שפע, היה לנו את זה בשיעור ראשון, זה דברים מנטליים. ואנחנו עכשיו נעשה את הדיון על פי האסכולה של הסוטריסטים. על פי האסכולה של הסוטריסטים, יש שני סוגים של דברים מנטליים, רן ריק ושן ריק. אז ריק זה מודעות, ורנג זה עצמי, אני עצמי. אז רנג ריק זה מודעות עצמית, ושן ריק זה מודעות של משהו אחר, למשהו אחר. הסוטריסטים מאמינים בחלוקה הזאת. הם מאמינים שיש חלק של המיינד שמודע לעצמו, וחלק אחר שמודע לשאר. ודרך אגב, הם לא היחידים שמאמינים ככה, גם אסכולת רק תודעה. אתם זוכרים כשדיברנו עליה, היה לה את הקטע הזה של אמונה שיש חלק של המיינד שכל הזמן בוחן את שאר המיינד, העד הזה, אז גם להם יש את הרעיון הזה, שאיתו הפרסנגיקה לא מסכימים. הפרסנגיקה לא מסכימים עם הרעיון הזה, אבל הסוטריסטים חושבים ככה, שבו בזמן שקורה לי משהו, יש חלק של המיינד שמודע למה שקורה לי. הפרסנגיקה, אנחנו אומרים, הם לא מסכימים. האם זה אומר שהם חושבים שאנחנו לא מודעים למה שקורה לנו? הם לא אומרים את זה. הם רק אומרים שזה לא קורה בו ברגע. הם אומרים שזה יקרה רגע אחרי, בזמן אחר. יש לי את החוויה של העת, ויש לי מודעות לעצמי חווה את העת, למשל. הפרסנגיקה יגידו שהרגע של המודעות לזה שאני חוויתי את העת, יבוא שנייה אחרי. וזה יהיה תמיד דדוקטיבי. זה תמיד מסקנה לוגית. אתם זוכרים עם הדוב והעכבר, זה הסיפור. הם אומרים שברגע שאני אוכלת את הפיצה, אחר כך הבטן שלי מלאה, ואני זוכרת שנכנסתי לחנות פיצה, ואני זוכרת ששילמתי וכך הלאה, ואז אני מסיקה, בטח אכלתי פיצה. הם אומרים שהמיינד לא יכול להיות באותו רגע עסוק בשני דברים. בכל רגע ורגע המיינד רק עסוק בדבר אחד. אז אם יש לי מודעות לעצמי שאכלתי פיצה, זה יבוא אחר כך. זה מה שהם אומרים. היא שואלת, אז מה עם ה-64 באצבע צרידה? איך זה מתקשר למה שאני מתארת עכשיו? התיאור הזה הוא של האבידם, לא של הפרסנגיקה המדיניקה. זה היה מספר אחד. כשאנחנו עוברים לשן ריק, למודעות לדברים אחרים, השן ריק מתבטא דרך הסן ג'ונג. אתם זוכרים שאמרנו שיש 51, או באסכולות אחרות 46, סן ג'ונגים, גורמים מנטליים. אתם זוכרים, דיברנו סם וסם ג'ונג, גורמים מנטליים. אז הגורמים המנטליים האלה, חלק מהם כל הזמן נוכחים, ודרכם אנחנו מודעים לשאר העולם. אז זאת חלוקה אחת של דברים שהם מנטליים, חלוקה שנייה של דברים שהם מנטליים. כן, התשובה היא כן. אז קודם הייתה חלוקה לרנגריק ולשנריק, זאת חלוקה אחת. חלוקה שנייה תהיה לצמא ולצמינגילו. צמא? צמינגילו. צמא אנחנו יודעים? תפיסה תקפה. צמינגילו זה משהו לא תפיסה תקפה. לא זה מיינד, לא זה מילה אחרת למיינד. גי זה מילת יחס, מין זה מילת שלילה, אז צמין זה משהו לא צמא. אז מיינד שהוא לא תפיסה תקיפה. ואתם שמים לב פה, באופן שהם אומרים, הם לא עושים הפרדה בין המיינד והתפיסה התקיפה. שמתם לב? הם אומרים, צמין גילו, מיינד שהוא לא תפיסה תקיפה. בקורס 4 דיברנו על הבודה שהפך אמיתי, שהוא עצמו הפך לצמא. ככה כתוב שם, צמר גיורפה. בהקדמה של ניגמגל, לספר שלו, הוא כתוב צמר גיורפה. זה שהפך אמיתי, ככה אני תרגמתי, זה שהפך לצמא. זאת אומרת, זה לא שהוא יש לו צמא, הוא עצמו צמא. הוא עצמו צמא, הוא עצמו אהבה, הוא עצמו חמלה. זה לא שיש לו, הנה הוא והנה החמלה. הוא המימוש של החמלה, הוא המימוש של צמא, של אמת, הוא אמת. אז זאת חלוקה אחרת למה שהוא תפיסה תקפה ומה שהוא תפיסה בלתי תקפה.
על פי אסכולת הסוטריסטים, הרוב הגדול, כמעט כל התפיסות הרגילות שלנו, נחשבות לתקפות.
דוגמה לתפיסה לא תקפה, מישהו שנמצא תחת השפעת סמים, מישהו שנמצא תחת השפעת נגעים רוחניים חזקים, מישהו שנגיד נמצא בנסיעה ונדמה לו שזה העצים שנוסעים לצידי הדרך וככה. הגדרה של צמא. עד עכשיו לא היה לנו הגדרה של צמא, נכון? הנה הגדרה של צמא לפי אסכולת הסוטריסטים. אז אמרו אחריי סרדו. מילואה. ריקפה. סרדו. מילואה. ריקפה. אז ריקפה זה מודעות או הכרה. סרדו זה טריה. מי שהיה בקורס 4 מכיר את זה, כי דיברנו על זה שמה. מילואה זה בלתי טועה. בלתי שוגה. טריה ובלתי שוגה. אז צמא, לפי האסכולה הזאת, זה תפיסה שהיא טריה והיא בלתי שוגה. בלתי שוגה במובן הזה שלא היינו שיקורים ולא התבלבלנו בין אכבר ועלה שרץ על הכביש וכאלה דברים. למה טריה? כי הם מוציאים את הזיכרון מן הכלל כאן. אם אני תופסת משהו מהזיכרון, זה לא נחשב אצלם תפיסה תקפה. זה צריכה להיות חוויה טריה. ושם נכנסנו לזה יותר, פה אנחנו לא נתעכב. שני סוגים של צמות. נונסום צמא, אמרו? נונסום צמא. נונסום פירושו ישיר. אז יש לנו פה צמא שהיא ישירה. מה זה תפיסה תקפה ישירה? כשאת אוכלת גזר, בדיוק. כשאני מודעת לצבע או לטעם. זו תפיסה שהיא ישירה שהיא לא עוברת דרך תהליך של המשגה. הטעם של הגזר בפה, זה תהיה תפיסה תקפה ישירה, חוויה ישירה. ואחר כך, הסוג השני, זה ג'פק צמא. אמרו? ג'פק צמא. וג'פק צמא זה תפיסה שהיא מושגית. במיוחד, אבל לא רק, במיוחד כשיש תהליך של הסקה לוגית. בדרך כלל שאומרים ג'פק צמא, מתכוונים בעקבות הסק לוגי, בעקבות שהגעתי למסקנה. כמו למשל, הנה עת. האם יש עת? כן. אתם רואים עת? לא. אבל בכל זאת אתם חושבים שיש עת. אתם מסיקים הסקה לוגית, ראיתם מה עשיתי ולא שמעתם כל שהוא נפל, אז
אם יש לך, יש עת.
זה ג'פק צמא. ואנחנו אומרים שמה שאנחנו תופסים באמצעות ג'פק צמא, הוא תקף כמו משהו שאנחנו רואים בנונסון צמא, בתפיסה ישירה. הוא לא חזק באותה מידה. כשאתם רואים את העת מול העיניים, אתם מנחשים שהוא שם. למרות שפה זה לא חידה כל כך גדולה, אבל כשאנחנו יכולים להגיע למסקנה על ריקות על סמך ההיגיון, זה לא כמו לראות ריקות ישירות. לא באותה עוצמה. אבל מאוד מועיל ותקף באותה מידה. תקף באותה מידה, לא חזק באותה מידה, אבל תקף באותה מידה. אמרנו קודם שסובייקט צריך לתפוס את האובייקט שלו על ידי צמא. עכשיו אנחנו מפרטים, זה יכול להיות או נונסון צמא או ג'פק צמא. אז ברור ג'פק צמא, למה הכוונה? דבר שאני יכולה להקיש את קיומו באמצעות ההיגיון שלי. זה ג'פק צמא. אני רואה שם, וגם אם אני לא רואה את האש עצמה, אני יכולה להקיש שמוכרחה להיות שם האש. אז זה ג'פק צמא, וזה תקף. אפשר לקרוא למכבי אש על סמך זה שרואים עשן. ולהפך, זה לא רעיון טוב לקפוץ לתוך המקום של העשן, כי אולי יש שם אש מתחת, או בטוח יש שם אש מתחת. שלושה סוגים של ג'פק צמא. דיפק צמא יש לו שלושה סוגים, וזה חשוב לנו לדעת. הסוג הראשון זה נוטוב ג'פק. נוטוב ג'פק. וזאת תפיסה שהיא דדוקטיבית. אז פה אני מדברת על האספקט של ג'פק צמא בעצם שדיברתי עליו קודם. כי אנחנו עוד מעט נראה שיש עוד שני אספקטים. אז נוטוב ג'פק צמא זה תפיסה עקיפה שמבוססת על היסק לוגי. תפיסה שמבוססת בהיסק לוגי. האספקט השני, סוג שני של ג'פק צמא, דרק פה ג'פק. דרק פה ג'פה. ודרק פה פירושו, אולי אתם זוכרים, לא סנג דרק פה? דסן קרפה, לא סנג דרק פה. למה מתכוונים? המהולל. לא סנג המהולל. מפורסם, זוהר, כאן הכוונה ידוע או על פי מוסכמה. הרבה פעמים בטיבטית, אותה מילה בהקשר של לוגיקה יש לה מובן קצת שונה מאשר בהקשר אחר. דרק פה ג'פק זה מסקנה שאתם מגיעים אליה, תפיסה שיש להם בעקבות מוסכמה. למשל, אם יגידו לאמריקאי אנקל סם, הוא יבין שמתכוונים לממשלה האמריקאית, או למשרד מס הכנסה האמריקאי, שלוקח לו את כספו. אנקל סם לקח את הנתח שלו. הוא לא יחשב שזה דוד. למרות שם אנקל סם, שזה יכול להיות שם של דוד, אבל הוא מבין, כי זאת המוסכמה. אז הוא הגיע למסקנה נכונה, שמדובר על שלטונות המס, בגלל המוסכמה. אצל הטיבטים, הדוגמה שהם נותנים, זה כשמדברים על הבית של השפן. לפי המסורת הטיבטית, כשמסתכלים על הירח והצורות שרואים שם, זה השפן. אז כשאצל הטיבטים אומרים הבית של השפן, הם מבינים ירח. כי זאת המוסכמה אצלם. אנחנו צריכים לחשוב על מוסכמה פה, אני לא יודעת, תנו לי דוגמה.
אבל אנחנו יודעים שיש הרבה מוסכמות שגויות, כמו כדור הארץ שטוח וכדומה. אז למה זה בלתי שוגה?
פה השימוש במוסכמה הוא קצת אחר. הוא כפי שמקובל, על פי המקובל. זה לא שאנחנו טוענים שהן נכונות בהכרח, אבל שההבנה שלנו היא תואמת למה שהתכוונו.
לינגוויסטי.
כן, כן, מוסכמה של שפה, או של נוהג המקום, משהו כזה. זאת אומרת, אמרו לי אנקל סם, ואני הבנתי על מה מדברים. התפיסה שלי הייתה נכונה, למרות שאין שם שום דוד. או צווארון לבן, כן, אומרים אנשי הצווארון הלבן, ולאו דווקא מתכוונים שהם לובשים לבן. יפה מאוד. או צווארון כחול, כן. אז זה סוג שני, סוג שלישי של ג'פק צמא, זה יהיה ייצ'ה ג'פק. וזה מאוד חשוב. ייצ'ה פירושו אמונה שמבוססת בהנמקה. אז כאן אנחנו מדברים על צמא, על תפיסה שהיא תקפה, שהיא דדוקטיבית, ושהיא מבוססת לאו דווקא על ההיגיון שלי, אלא על סמכות שאני מקבלת. אז פה אני מסתמכת על דברים של מישהו אמר, אבל האדם הזה הוא יהיה סמכות בלתי מעורערת בעיניי, כמו למשל הבודה. אז לפני שזה יכול להיות ייצ'ה ג'פק, הסמכות הזאת, אני צריכה לבדוק שמה שהיא אומרת זה אמת, ואז אני לוקחת את הדברים שלה כאמת. אז כדי שהבודה יהיה סמכות כזאת בשבילי, אני צריכה קודם להשתכנע שכל מה שהבודה אומר הוא אמת. שהוא לעולם לא משקר. ואז אם אני מסתמכת על אוטוריטה כזאת, זה יהיה סוג של צמא. בלוגיקה בודיסטית אנחנו אומרים שזה תקף. אני רוצה לנמק משהו למתנגד שלי, אני יכולה להסתמך על סמכות. סמכות שבשבילי לא משקרת. איך אני יודע שהבודה הוא סמכות? אני צריכה לבדוק, הבודה לימד אותנו איך לבדוק דברים של מורה, איך לבדוק מורה. יש שלושה מבחנים, בקורס 4 עברנו על זה די בפירוט. למשל, הבודה מלמד על סבל. אף אדם אחר לא לימד בצורה כל כך ברורה ומפורטת את האמת של הסבל, בצורה שאני יכולה לאמת מתוך ההתנסות שלי. אני יכולה לבדוק את הדברים מתוך ההתנסות שלי, וכשאני רואה שהתיאור שלו כל כך מדויק ומפורט, אני אומרת, וואלה, לא משקר. וזה אולי ייתן לי צ'אנס להאמין בדברים שאני לא יכולה לאמת מתוך הניסיון שלי. כשהוא מתחיל לדבר על ריקות, אם עוד לא ראיתי ריקות ישירות, אז אני אלך ואקשיב למה שהבודה מספר לי על ריקות, מכיוון שקודם מה שיכולתי לבדוק ישירות הוא לא שיקר, לא רק שהוא לא שיקר, אלא תיאר את האמת בפרטי פרטים. מה שנותן לי לחשוב שאולי הוא צודק. אז עכשיו אני אקשיב מה שהוא מלמד אותי על ריקוד. אני יכולה עכשיו עם ג'פק צמא לעמד דברים. אני יכולה לעמד דברים באמצעות ההיגיון שלי, כמו שאנחנו עושים עם האף למשל. זה נותן לי הזדמנות לתפוס על ידי ג'פק צמא דברים שאני כרגע עוד לא מסוגלת לתפוס ישירות. ואז אנחנו עוברים הלאה, כי יש דברים שגם באמצעות ג'פק צמא לא יתפוס. גם באמצעות ההיגיון לא יתפוס, כמו למשל המנגנון העדין של קרמה שהבודה מדבר עליו, שאני אפילו באמצעות היגיון לא אוכל בהכלך לתפוס, אבל אחרי שרכשתי מספיק אמון בסמכות הזאת, אהיה מוכנה להקשיב ללימוד הזה, להקשיב ללימוד על חוקיות הקרמה, להתחיל לעבוד עם היומן, ואז להיווכח שזה עובד. עם ההיגיון שלי אני אולי לא בהכרח יבין שהמשבר בחיי הנישואין קשור לזה ששיקרתי לפני 10 שנים. אבל אם אני אחשוף את עצמי לידע, בעקבות זה שרכשתי קודם מידה מסוימת של אמון במורה הזה, ואז אני אתחיל לעבוד עם יומן, אז אני יכולה בסופו של דבר להגיע לידע הזה במישרין. ייקח קצת זמן עם קרמה. אז זה ייצ'ה ג'פק. ייצ'ה ג'פק זה תפיסה עקיפה, לא ישירה, שמבוססת על סמכות בלתי מעורערת, בעיניי, בשבילי. כדי שזה יהיה בכלל צמא, כדי שזה יהיה ג'פק צמא, הסמכות הזאת צריכה להיות בלתי מעורערת בשבילי. אני חייבת לבדוק אותה קודם. אחרת אני לא אוכל להגיד שזה צמא. אחרת זה לא תפיסה תקפה. בשבילי. וזה חלק מאוד חשוב בלימוד הבודיסטי, שהבודה אומר, חייבים לאשש כל דבר באמצעות ההיגיון, אל תיקחו את זה רק בגלל שאני אמרתי. לזה הוא מתכוון. הוא מתכוון, תלכו לפתח את ההיגיון שלכם ותפעילו אותו על הדברים האלה. הרבה פעמים אבל, הבודה פישט דברים. כי היו לו הרבה קהלים שלא היו מוכנים להסבר המלא על ריקות. כי זה הסבר שדורש הרבה חסד. הוא יכול להפחיד אנשים שלא מוכנים לו. הם יכולים להירתע ולחזור לאחור. אז הבודה פישה דברים. הבודה לימד אסכולות על ריקות שהן לא לגמרי נכונות. עכשיו מה נעשה? אם הוא סמכות בלתי מעוררת, והוא עצמו אומר דברים שהם לא לגמרי נכונים, אז מה נעשה? או שנראים על פניהם כסותרים. הם לא סותרים, הם נראים על פניהם כסותרים. מה נעשה? כמו למשל הדוגמה המפורסמת, שהבודה אומר באיזה מקום, הרוג את אביך ואת אמך. ובמקום אחר הוא אומר שזה החטא החמור ביותר שאפשר לעשות, או אחד החמורים ביותר שאפשר לעשות. אז מה לעשות? ללכת להרוג אמא ואבא? ויש אנשים שקראו אותו בצורה כזאת. וזה מאוד עצוב. אני פעם קראתי סיפור מאוד עצוב על חכם זן גדול ביפן, שהוא היה ראש מנזר גדול, ובא אמו הסקנה, והדפקה על חומות המנזר, וביקשה שיכניס אותה ויעזרו לה, כי אין לה ממה להתקיים, והנזירים רצו ללכת ולפתוח לה לטפל בה, והמאסטר אמר, תעזבו אותה, תשבו לעשות מדיטציה. לקחת את הדברים האלה מילולית, זה לא מה שהבודה התכוון. הבודה, למה הוא התכוון כאן? להרוג את אמא ואבא. הוא אמר שאם אתם לא יכולים לעשות את העבודה הרוחנית שלכם היטב בתוך הבית, אז תעזבו את הבית. זה מה שהוא אמר. אבל הוא לא התכוון פיזית להרוג אמא ואבא, הוא בוודאי לא התכוון לא לעזור לאמא כשהיא באה ומדפקת על חומות המנזר. אז פה צריך לדעת איך לקרוא את הבודה. וזה תורה שלמה שנקראת טרנגה, אמרו טרנגה. ואנחנו ניכנס אליה קצת בקורס 15. יש קריטריונים איך לקרוא את הבודה. איך נחליט מתי הוא התכוון מילולית למה שהוא אמר, ומתי הוא התכוון בהשאלה למה שהוא אמר. אז זה תורה שלמה. אוקיי, אז עוד עניין קטן, ואז ארי עשינו דיבייט. אז בוא נעשה דיבייט. אז אני משערת שאתה לא יכול לתת לי את ההגדרה של סיבה.
תמדו.
מה זאת אומרת? את טועה. אז אתה יכול לתת לי הגדרה של סיבה.
סיבה זה מה שניתן כסיבה.
אז אומר, סיבה זה כל דבר שמי שנותן כסיבה. אז כל דבר הוא סיבה טובה.
צ'יצ'יר,
מה זה? למה את אומרת את זה? על סמך מה את אומרת את זה? תודה רבה. זאת התגובה הנכונה. לא כל סיבה היא סיבה טובה. אז כל דבר יכול להיות סיבה, לא כל דבר הוא סיבה טובה. אז סוג אחד של סיבות זה כאלה שהן נכונות. אז אם אני אתן לו סיבה שהיא נכונה, אז התגובה שלו תהיה? דור. סוג שני של סיבה שאני יכולה לתת זה סיבה שהיא לא נכונה, שהיא באה לי לא נכונה, ואז מה הוא יגיד?
תרמדרופ,
סיבה לא נכונה. אני יכולה לתת, כמו שעשיתי עכשיו, משהו שהתגובה שלו תהיה, למה את אומרת את זה? תגיד.
צ'יצ'יר.
אז מה את אומרת את זה? מה את אומרת? כל סיבה היא סיבה טובה? צ'יצ'יר. אז זה תגובה שלישית. מי אמר לך את זה? מה שמח, מה את אומרת את זה? או שאני יכולה לתת סיבה שהוא לא יחשוב שהיא בכלל הוכיחה מה שרציתי, אוקיי? אז הוא יגיד?
מה קיאבא,
או קיאבא מג'ון. או שהוא יכול ללכת בכיוון של סרקזם. והוא יכול להגיד...
את רוצה להגיד ש...
רק מתכוונת ש...
או לבקש ממך לחזור.
או לבקש לחזור. אז אלה האופציות שיש לכם להגיב. וזהו, אלה האופציות שיש לכם להגיב. כשמישהו נותן לכם סיבה בפולמוס, יש לכם 5 אופציות, מה שמנינו עכשיו. או שאתם מסכימים, אתם אומרים דו, או שאתם חושבים שהסיבה לא נכונה, או שאתם חושבים שאין הנמקה טובה לסיבה הזאת, אז מה את אומרת את זה? או שאתם אומרים, את לא הוכחת בכלל, לא נובע, או שאתם הולכים בסרקזם, ועכשיו אתם רואים איך אתם יכולים לסבך אותי, וזה יהיה טוב. אבל את זה זהירות, זה רק אם אתם ממש בטוחים שאני טועה, ואתם מסוגלים עכשיו להוליך אותי, למצוא את הטעות שלי. קורה שאני משתהה. אני אומרת לו, אז אתה אומר לי שכל הסיבות הן טובות, והוא פתאום לא בטוח בעצמו. זה לא היה מקרה. אבל הוא פתאום לא בטוח בעצמו, והוא מתחיל להשתהות. אז יש גם כן תגובות. אז אני אומרת, הולכים ומביכים את ה... ואם אני סיבחתי אותו, אם הוא טען איזה טענה ואני סובבתי אותו והראיתי לו את השגיאה, אני יכולה להגיד לו, סע! וזה תתבייש לך. תתבייש לך. אתה סולח לי, כן? הוא אחר כך עושה לי אותו דבר כמובן. אוקיי. 3 סוגים של סיבות טובות. אם הוא טקיאנדק. אז טק אנחנו יודעים, זה סיבה, ויאנג דק זה נכונה. אז טק אנד דק, סיבה נכונה. ועכשיו אנחנו מדברים על 3 סוגים של סיבה נכונה. והסוג הראשון, מה שהיה לנו קודם, אז בואו חזרו אחריי. דרי טק אנד דק. דרי, היה לנו דרי בו קודם, אתם זוכרים? תוצאה. אז דרי טק אנד דק זה סיבה טובה שקשורה בתוצאה. סיבה טובה שקשורה בתוצאה, כמו למשל, זה דוגמה מהטקסטים הטיבטיים. הטקסטים הטיבטיים נכתבו בטיבט, אז הם משתמשים במה שקורה בטיבט, וטיבט היא ארץ הררית, והם הולכים ממקום למקום, הם עוברים בהרים, ויש מעברי הרים שהם צריכים לעבור להגיע ליעדם, והם מתקרבים למעבר כזה שהם רואים שם אשן.
הנה איך היא שמעה הטיעון בטיבטית. דו דן גילה לצ'וצ'ן. מי יוטה. דו איופה צ'יר. דו זה אשן ומי זה אש.
הבה ניקח מעבר הרים עם ענן גדול של אשן תלוי מעליו. מוכרחה להיות שם אש. בגלל שיש שם ענן של אשן. אז זה דוגמה של נימוק שקשור בתוצאה. הם רואים את הענן אשן. שזה תוצאה של האש שמניחים שתהיה.
אז הנימוק הוא טוב בגלל שהוא משתמש.
זו תוצאה שרואים, הם רואים את האשן מעל המעבר הרים, ולכן מסיקים שיש שם האש. אז זה סוג הראשון של
נימוק טוב או
סיבה נכונה שהיא קשורה בתוצאה שכבר רואים. למה אנחנו בכלל מדברים על סוגים של סיבות נכונות? תזכרו שכל האומנות הזאת של החשיבה הלוגית וההתפלמסות פותחה כדי לעזור לנו לראות ריקות ישירות. לפני שאנחנו יכולים לראות ריקות ישירות, אנחנו צריכים להיות מסוגלים להוכיח את זה לעצמנו באופן הגיוני, על ידי ג'פק צמא. אנחנו צריכים לתפוס את הריקות באמצעות ההיגיון קודם, לפני שנוכל לראות אותה ישירות. כדי שזה יקרה, אנחנו צריכים להוכיח אותה לעצמנו. אנחנו צריכים להוכיח אותה לעצמנו באלף צורות שונות. וכל אדם יש לו דיספוזיציה אחרת, וכמורים אתם ניגשים לכל אחד מתוך מה ש... אתם תראו, הצגנו כבר כמה הוכחות של ריקוד במהלך הקורסים שלנו, ויש כאלה שאומרים, לזה אני מתחבר, לזה אני לא מתחבר. וזה בסדר, כל אחד יש לו עולם אינטואיציות אחר, את העולם שלו, את הקרמה שלו, וצריך הרבה הוכחות של ריקוד כדי שאנחנו נוכל לאשש את זה לעצמנו ולהבין את זה מספיק טוב כדי שנוכל לפגוש את זה ישירות. אז אנחנו מדברים על צורות שונות של סיבות, אז כמו למשל הסיבה שקשורה בתוצאה כאן. סוג שני של סיבה שהיא נכונה.
רנגשינגי טאקיאנגדה.
אמרו? רנגשינגי טאקיאנגדה. אז טאקיאנגדה שוב סיבה נכונה, ורנגשין זה טבע. אז זה סיבה נכונה שקשורה בטבע. אנחנו נדבר על זה בשיעור הבא. והסוג השלישי, אמרו, מעמיק פה טאקיאנג דאק. מעמיק פה טאקיאנג דאק. אז טאקיאנג דאק אתם יודעים. מעמיק פה זה משהו שנעדר. מעמיק פה זה משהו שתופסים. ומעמיק פה זה משהו שאיננו. אז אלה סיבות נכונות שקשורות בהיעדר. ואלה במיוחד מעניינות, כי אלה קשורות בהוכחות של ריקוד. כשאנחנו רוצים להוכיח ריקוד, אנחנו רוצים להוכיח היעדר. אז אלה במיוחד חשובות, ואת זה נעשה...
בהמשך הקורס.
אוקיי, הבמה שלך.
טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לחלק יותר מתקדם של הפולמוס, וזה... איך להמשיך את הפולמוס אחרי שקיבלתם את התשובה? אתם עזוקפים, אתם אמרתם משהו, והמגן ענה לכם, תמדרו, לא נכון. אז אתם רוצים עכשיו להוכיח, אתם יכולים להגיד למגן בסרקזם, מה אתה רוצה להגיד לי, אתה באמת מתכוון לזה? אבל נניח שאתם רוצים להוכיח לו, ש... הסיבה שנתתם היא כן נכונה. כי טאק מדרוב אמר, זה לא נכון מה שאמרת. מה שאמרת בתור סיבה, זה לא אמת. ולכן, אז היא לא יכולה לגרור את הטענה. אוקיי, אז מה שאנחנו עושים במצב כזה, זה אנחנו מוכיחים עכשיו משהו חדש. כשאומרים טאק מדרוב, זה אומר, הסיבה שנתת, היא לא נכונה בקשר לנושא הזה. נכון?
למשל במשפט...
דרא צ'צ'ן. אז דרא זה הנושא. הצליל זה הנושא. אז בקשר לצליל, צליל הוא דבר משתנה בגלל שהוא דבר ש...
נוצר.
אז אם הוא עונה תמה דרופ, הוא אומר לי, צליל הוא לא דבר ש...
נוצר.
אז אני צריך עכשיו להוכיח שצליל הוא דבר ש...
נוצר.
אז אני משאיר את הנושא, אני הולך עכשיו לתת הוכחה חדשה. מה הוכחה חדשה? שצליל הוא דבר שנוצר. אז הנושא נשאר צליל, והטענה שלי עכשיו זה מה שהיה קודם ההוכחה. אז הצליל הוא דבר
שנוצר.
ועכשיו, כי אני צריך למצוא סיבה למה צליל הוא דבר
שנוצר.
צליל זה דבר שנוצר כי בלי ש...
שמייצרים אותו
אז אין ויברציות. זה הדרך שבה אני ממשיך את הפולמוס. לוקח את מה שהיה קודם הסיבה, מעביר אותה כעת לטענה ומוציא סיבה חדשה. אני ממשיך ככה עד שאני מצליח לשכנע אותו שבאמת צליל הוא דבר
שנוצר.
ואז... אני חושב שהצלחתי לנצח בפולמוס ושבאמת הוא יקבל עכשיו את מה שאני מאמין שצליל הוא דבר משתנה. בגלל שאם הוא דבר
שנוצר, אז הוא דבר משתנה.
אז זה בקשר לתשובה של תמה דרופ שאומר הסיבה לא נכונה לגבי הנושא הזה. ובקשר למקיאב או קיאב המנג'ונג שזה הסיבה לא מוכחה את הטענה, אז נגיד בפעם הבאה.
רק שיתוף קצר, נזכרתי אנחנו מדברים פה, ככה זה נראה לנו איזה מודל תיאורטי ולברר ריקות וכאלה דברים, אבל כשהיינו בכפר סילבר, נפגשנו בכיתה של ילדים בין 13-14, כשעוד היה כל הצוות מדיימונד מאונטן, ושאלנו אותם שאלות גדולות כמו מה אתם רוצים לשנות בעולם, והילדים שם, אנשי הפנימיה, היו מאוד ציניים. אמרו, מה אי אפשר לשנות את העולם? וג'וניו ודניאל נכנסו איתם לדיבייט, משתמשו עם הכלי הזה כדי לברר את השגיאות שלהם. אז זה היה נורא יפה, הם לקחו רעיונות גדולים כמו לשנות את העולם עם ילדים בני 14, והוכיחו להם צעד אחר צעד, הם כמובן היו מאסטרים, אני ישבתי שם והתפעלתי, אז זה כלי מאוד טוב לעבודה בכלל עם אנשים.
נהדר, תודה רבה, תודה רבה.
אשר משנה יהיה